אספתם את כל הדפים? אחרי זה תוכלו לקחת חזרה בשביל סיכום. יש סיכוי ללוח או שזה מסובך קצת? מסובך. מתי אני אמור לגמור? ב-11, 12, 10? אפשר לעשות לי. טוב, אז שלום לכולם, יישר כוח לכל המורות, התלמידות, המלמדות שבאות ללמוד תורה. הנושא שהתבקשתי לדבר עליו הוא הברית, מאפייניה ושונותיה. מי שיצא לו לראות את הכותרת, בחוץ היה כתוב עם הקף באמצע, זה יותר טוב. וכיוון שהנושא הזה הוא נושא ארוך ורחב ועמוק, ובדרך כלל אני מדבר על כל תחום, כלומר בריתות שונות, יש מספר בריתות שאני מדבר עליהן, שני שיעורים, יש שלושה, יש רק שיעור אחד, ביחד זה אולי 10 שיעורים או 20, אז פה ביקשו שיהיה משהו כללי וננסה להתמקד בכמה נקודות שמעניינות אתכן. ורק בשביל ההדגשה, ההדגמה, אז נתתי את השיעור הזה לפני, השיעור הקודם, אצל הגברים, אבל לפני שבועיים ביקשו ממני לתת שיעור באופן ככה בהול, איזה רב היה צריך לתת שיעור והודיע באופן פתאום שהוא לא יכול לתת שיעור, והם אומרים, אני יכול להחליף אותו, אני גר קרוב שם, אז אמרתי כן, ואמרתי, ננסה את זה על התלמידים שם, מבנה אחר לגמרי. אז איך יהיה פה? איך שאתם תרצו. אז מה אתם מצפות לשמוע? בנושא הזה של הברית באופן כללי, הברית באופן כללי. מאפייני הברית שאתם מכירות, לשונות הברית שאתם מכירות. אף על פי שכולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, מצווה עלינו ללמוד תורה, ננסה להעמיק ביחד גם בדברים שנראים פשוטים מאוד, נראה שגם הדברים הפשוטים הם לא תמיד פשוטים שמעמיקים בהם. כן, שאלותיכם. סבתא, את רוצה להתראות? כן, המחותנת.
מה זה ברית ולמה צריך דווקא ברית בין השם לישראל?
יפה, אז אם כן, קודם כל, מה פירוש המילה ברית? ולא נעסוק עכשיו רק בצד הלשוני של סבתא, אלא המשמעות, אבל כמובן אני בכל דבר אוהב גם את הלווין. בוא נאמר, אם אני אף פעם לא ברטתי ולא בירטתי, ולא הברטתי, אפילו לא הברטתי את השם שלי, אבל גם אם הייתי מעברת את השם, לא הייתי מהברת את השם. טוב, אבל זה לא קשור. רק רציתי להדגיש שגם מי שאומר שדווקא הוא כן עברת, לא, הוא עברת מלשון עברית, הוא לא עברית מלשון ברית. אז אם כן, המילה הזו אנחנו משתמשים בה רק כמו שהיא, או בנסמך, או בנפרד, במובן ברית, או ברית המילה, ברית בין הבתרים, ועוד ועוד ועוד. אבל מה המשמעות שלה מבחינת העומק שלה בפשט, ומבחינת הלשון גם? כן, שאלה ראשונה. אני עוד מצפה שיביאו לי לוח ואני אכתוב על הלוח את כל השאלות שלכם, אבל גם אם לא, ננסה לזכור. יפה, אז יש לנו גם בית רשי, ואולי ברית זה הסבה מבית רשי, וזה גם לשון אוכל, נכון. כן, עוד שאלות.
הפועל שלה הוא
קראת. נכון, אנחנו מוצאים תמיד בתורה, בתנ"ך, וגם בלשון ימינו, לכרות ברית. למה כורתים ברית? את רוצה להרחיב את השאלה, להעמיק את השאלה, להחריף את השאלה? כן?
לכאורה, ברית זה דבר שמחבר.
יפה מאוד. אם כן, לכרות ברית זה נראה ממש הפך העניין. כלומר, הברית היא לחבר. אם אנחנו מדברים על, והיא חברתך ואשת בריתך, הנביא אומר, הבעל קורת ברית עם האישה, קורת ברית, ברית היא לחבר, למשל שם לפחות, כן, באופן כללי גם, יונתן ודוד קורתים ברית, כן, יונתן קראת ברית עם דוד באהבתו אותו כנפשו, הברית היא לחבר, אז בסוף אנחנו אומרים שקורתים ברית, לכרות זה להפריד. מה? טוב, אז על כל המילים האלה בעברית, כשנגיע אליהם, נשאל עליהם, על כל המילים האלה, אם את מתכוונת שיש להשריש ולשרש דבר והיפוכו, אז זה עניין אחר. אז יש לנו בתעלים שלפעמים דבר ויפוחו, אבל שניהם. אבל פה לכרות, בסדר. אני מעלה את השאלה, והשאלה היא שאלה מצוינת, ואני אענה בהמשך בעזרת השם, או אתם טענו. כן. 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 יפה. אז אם כן, אנחנו כולנו מכירים את הברית בין הבתרים. אני רוצה להדגיש, כיוון שכבר הזכרנו עכשיו את ברית בין הבתרים, רש"י שם גם כותב שדרך כורתי ברית לחלק בהמה ולעבור בין בתריה. אף על פי שרש"י כתב דרך כורתי ברית, והוא מביא ראיה, הוא מביא ראיה מירמיהו. עצם זה שהוא היה צריך להביא ראיה מירמיהו, סימן שכנראה הוא לא מצא לפני ירמיהו. וכל מי שדיבר על ברית ועל ביטור בעלי חיים, הביא או את ברית בין הבתרים או את ירמיהו. ובתנ"ך יש קרוב ל-300 פעם את המילה ברית, בערך ב-80 בריתות שונות בין אנשים, אומות, הקדוש ברוך הוא. אבל ביטור בעל חיים מצאתי רק פעמיים, בברית בין הבתרים ובירמיהו. ולכן כנראה, ואמר, וגם הראשונים שדיברו תמיד הביאו ראיה מפה לפה ומשם בחזרה. וא' צריך להבין את המשמעות של ביטור הבהמה, ב' צריך להבין את המשמעות של המעבר בין הבתרים, כן. יש שם זריקת אדם, נכון מאוד. אבל אין שם מעבר בין ביטרי בהמה. אין שם מעבר בין ביטרי בהמה. כולנו מחזיקים תנכים. פרק כ"ד בספר שמות, פרשת משפטים, לקראת סוף הפרשה, פרשה ארוכה ובדרך כלל עסוקים יותר בדינים. אבל בסוף יש את מעמד הר סיני, ההשלמה של מעמד הר סיני, כפי שרש"י העריך שם, שזה מתחיל בדלת, ואחרי זה זה עובר להי, ופה מופיע רק הביטוי נעשה ונשמע, מופיע רק פה, בפרשת יתרו יש רק נעשה. ונקרא ביחד, פסוק דלת. ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ו12 מצבה ל12 שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים של עמים לאדוני פרים. ויקח משה חצי אדם וישם באגנות, וחצי אדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם על כל הדברים האלה. אז אם כן, אנחנו צריכים להבין גם מה המשמעות של הזעת אדם. חלוקת אדם עוד מודגש פה לפני כן, ויקח משה חצי אדם ויישם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח, אחרי זה ויזרוק על העם. אבל אין פה מעבר בין ביטרי בהמה. המשותף הוא שיש פה דם. ויש לכרות ברית. אמרנו, לכרות ברית זה גם כשאין בעלי חיים. אבל פה לא נראה שלכרות זה דווקא בגלל בעל חיים, אני לא יודע. כלומר, אנחנו מוצאים ברית גם כשלא הרגו בעלי חיים. מי רוצה להביא לי דוגמה? ספר בראשית, יש לנו הרבה בריתות בספר בראשית. נוח. איזה ברית? ברית הקשת, נכון? אז שם אין לנו בכלל בעלי חיים בעניין. ויש שם ברית. ויש שם ברית. ואברהם ואבימלך יש בהמות, אבל לא עשו להם שום דבר, רק הציבו אותם לבדנה. נכון מאוד. אז אם כן, אני מסכים שיש לנו בריתות עם דם. כלומר, בוא נאמר, בברית בין הבתרים לא מודגש שהיה דם. מן הסתם היה דם, בגלל שכשמבטרים בעל חיים, מן הסתם יש דם. אבל אין התייחסות בפסוקים אל הדם. במעמד הר סיני יש התייחסות מאוד מאוד חשובה לדם. כאמור, בברית בין הבתרים היה ביטור בעלי חיים ומעבר ביניהם, וכן בירמיהו. אז אנחנו צריכים להבין את המשמעות של הביטור, את המשמעות של המעבר, את המשמעות של המילה לכרות, ברית, את המשמעות של המילה ברית. כן, עוד שאלות לפני שנתחיל. כן. 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 אני שומע. אז מה, את שואלת? טוב, אז אני אסכם, כי אולי לא כולם שמעו בגלל שאין לה מיקרופון. לכם, אף אחד אין מיקרופון, נכון? רק לי. אז אם כן, בברית, יש פה, לפני השאלה, יש פה מין סיכום. ברית היא בין שני צדדים, עם התחייבות, אבל פה כיוון שאני רוצה לחדד. ההתחייבות, האם היא חייבת להיות דו-צדדית או יכולה להיות חד-צדדית? האם יצאנו בריתות שהן חד-צדדיות, כלומר שרק צד אחד משני הצדדים מתחייב? למשל, ברית הקשת וגם ברית בין הבתרים. מי התחייב בברית הקשת ועל מה? הקדוש ברוך הוא התחייב שלא יהיה מבול. מה אנחנו התחייבנו? שום דבר. ברית בין הבתרים, מה השם התחייב? לא. אני, סליחה שאמרתי בחר את התקיפות, אבל אני יודע, זו טעות נפוצה, ואני אולי אתחיל עם ברית בין הבתרים, ודרך זה נעבור לעוד מושגים, רק אני פחות שנשכח חלק מהשאלות, אז אולי תשאלו עוד כמה שאלות, ואני אחזור לברית בין הבתרים. כן. כן. בסדר, אנחנו נפרט, נסביר עוד מעט יותר בהרחבה. עוד מושגים שאתם מכירים בברית, עוד מאפיינים שאתם מכירים בברית. יא, זה מה שהדגישה, שהברית היא נצחית. אנחנו נדון, האם כל ברית חייבת להיות נצחית? לא, בסדר. עוד לשונות של ברית שאתם מכירים? אות, יפה, אות ברית. נכון? מה המשמעות של המילה אות? סימן. תחום מאוד פשוט. כלומר, אנחנו נראה שבחלק מהמקומות זה צריך קצת להעמיק ולדון ביחס שבין עצם הברית לבין אות הברית. כלומר, קודם כל, מה זה ברית? לפני, לא מצד הלשוני. מה זה ברית? כולנו יודעים, נכון? התחייבות. מילה אחרת. הבטחה. מילה אחרת. הראשונים כתבו כמה הגדרות.
חוזה.
כן.
שבועה.
נכון?
שם.
הסכם. יפה מאוד. אז אמרנו חמש משמעויות שהן קרובות. כלומר, אם אנחנו שואלים מה התוקף של הברית, אז באמת אנחנו מוצאים בחזל, גם המדרשים, אונקלוס תרגם את המילה ברית קיימה, בדיוק כשם שהוא תרגם את המילה שבועה. אותה מילה למילה ברית ולמילה שבועה, באונקלוס, קיימה. והראשונים הדגישו את זה. אז כן, התוקף של הברית הוא כמו שבועה. הסכם בין אנשים, או בין הקדוש ברוך הוא לעולם, או בין אומות, מלכים של אומות. וכפי שאמרנו, יכול, הברית היא בין שני צדדים, אבל לא תמיד שני הצדדים מתחייבים. אמרנו, בקשת, השם מתחייב לא להביא מבול, השם מתחייב בברית ובתרים לתת לנו את הארץ, כפי שנראה עוד מעט. אבל רוב הבריתות שאנחנו מכירים, אולי, לפחות מה שהיום אנחנו מדברים על בריתות בימינו, אבל גם בתנך, בין שני צדדים, ושני הצדדים מתחייבים זה לזה, ולאו דווקא מתחייבים על אותה התחייבות. למשל, אם ניקח, והיא חברתך ואשת בריתך, שהזכרנו כבר את הפסוק הזה היום, נכון? פסוק נפלא. אדם צריך לדעת. הרוב פה נשואות נראות לי, חלק נראות שלא. צריכות לדעת. מי שעוד לא נשואה, וגם מי שנשואה, תמיד כדאי להתחזק בזה, זה עבודה יומיומית. והיא חברתך ואשת בריתך. האיש והאישה קורתים ברית. אז עד לפני 1,000 שנה, כשהאיש קראת ברית לאישה, הוא לא התחייב לא לשאת אישה אחרת. הוא קראת לברית, שהוא יהיה בעלה והוא ידאג לכל מחסוריה, כל מה שצריך. אבל הוא לא התחייב שהוא לא לוקח עוד 18 נשים. גם 38 הוא יכול לקחת. עד לפני 1,000 שנה, האישה ברגע שהיא קראתה ברית לבעלה, היא התחייבה שהיא לא ניסית לאיש אחר. ב1,000 שנים האחרונות זה כבר הדדי בעניין הזה. מאז רבנו גרשום, כשהאיש קורא את ברית עם האישה שהוא מתחתן איתה, אז הוא מתחתן איתה ורק איתה. הוא לא יכול לקחת אישה אחרת. כן. יש לנו כמה וכמה מעמדים במהלך התנך שנראה על פי הסברים בחזל, או שחזל קראו לזה ברית בלי שכתוב בתנך את המילה ברית, או שלפי המאפיינים השונים אנחנו יכולים להסביר שהייתה שם ברית בלי שכתוב בפירוש שהייתה שם ברית. אולי נגיע לזה בהמשך.
מה
עם ברית מילה? מה השאלה? כן.
לא, מכל ההגדרות הללו.
כן, למה?
למה מסתדר לא רק שני צדדים,
השוטר? מה זה שני צדדים? מי זה יותר משני צדדים?
התינוק או האבא
של... לא, 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 עם ישראל. עם ישראל והקדוש ברוך הוא, שני צדדים. מה? התחייבות דו צדדית. התחייבות דו צדדית. אנחנו מתחייבים למול, והקדוש ברוך הוא מה התחייב לנו, מה מתחייב לנו, מה התחייב לנו? נראה עוד מעט. גם את הארץ, נכון? ועוד משהו. אנחנו נראה עוד מעט. אז אם כן, איפה היינו טיפה לפני זה? אז הזכרנו את המילה עוד ברית גם.
היא חברתך.
והיא חברתך ואשת בריתך. כי אז הדגשנו שההתחייבות, גם אם יש התחייבות דו צדדית, זה לאו דווקא הדדית. כלומר, אם למשל השם קוראת איתנו ברית, ואפילו אנחנו מתחייבים למול, כמובן שזה לא הדדי. כלומר, השם לא מתחייב משהו שדומה למילה. כן? בוא נאמר, אם איש ואישה, היום אחרי כן מדבר כשאנחנו קוראים ברית, זה לא אומר שאני דווקא אבשל, ואשתי תלך לישיבה. כן? גם כשזה דו צדדי, זה לא אומר ששני הצדדים מתחייבים על אותו דבר. למשל, דוגמה מאוד בולטת, אני חושב, ראשונה אולי, נגיד, בין יעקב ללבן, אז כתוב שם, גם אמנם יעקב מתחייב על יותר דברים, לא לשאת עוד נשים, כן? תפתחו בבקשה בראשית פרק למד א', לקראת סוף פרשת ויצא, מפסוק מ"ד. ועתה, לך נכרתה ברית אני ואתה, והיה לעד ביני וביניך. ויקח יעקב אבן, וירימה המצבה. ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים. ויקחו אבנים ויעשו גל, ויוכלו שם על הגל. ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. ויאמר לבן, הגל הזה עד ביני ובינך היום. על כן קרא שמו גלעד. והמצפה אשר אמר, יצף אדוני ביני וביניך, כי נסתר ישמרהו, אם תענה את בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו, ראה, אלוהים עד ביני וביניך. ויאמר לבן ליעקב, הנה הגל הזה, והנה המצבה אשר יריתי ביני וביניך, עד הגל הזה ועדה המצבה, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה, ואת המצבה הזאת לרעה. אז יש פה משהו, התחייבות הדדית, לא לעבור לרעה לצד השני, אבל יעקב גם מתחייב לא לקחת נשים. אבל יש לנו ברית שבכלל מתחייבים על שני דברים שונים לגמרי בין בני אדם. למשל, שלמה וחירם. במלאכים א' פרק ה', נאמר כך, מפסוק תתווה. וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. וישלח שלמה אל חירם לאמור, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו, מפני המלחמה אשר סבו, עתת אדוני אותם תחת כפות רגלי, אני מדלג. פסוק א', ויהי כי שמוע חירם מדברי שלמה, לא, נדלג רק עד פסוק א', ואתה צווה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדי יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך, ככל אשר תאמר, כי אתה ידעת, כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. ויהי כי שמוע חירם מדברי שלמה, וישמח מאוד, ואומר, ברוך אדוני היום, שנתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. וישלח חירם שלמה לאמור, שמעתי את אשר שלחת אליי, אני אעשה את כל חפצך, בעצי ארזים ובעצי ורושים, עבדי יורדים ללבנון ימה, ונשם דברות בים, וכולי, ואתה תישא ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. והיה חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי ורושים כל חפצו, ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים, מקולת לביתו, ו20 קור שמן קטית, כה הייתה שלמה לחירם שנה ושנה. והיה כתוב פה לשון ברית? אז למה הבאתי את זה? פסוק הבא. ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, והיה שלום בן חם ובן שלמה, ויחתו ברית שניהם. האם הברית זה על זה? או אם מישהו רוצה לתקש יגיד שזה לא על זה? אולי. אבל באופן פשוט, אם כן, הברית היא גם אם יש פה שני צדדים ששניהם התחייבו, אבל לא על אותו דבר, וזה מובן. אם יונתן ודוד קרתו ברית, יונתן בעצם ויתר על המלכות, דוד לא ויתר על המלכות, כן? יונתן היה צריך להיות יורש העצר של שאול, אז הוא מוותר על המלכות. דוד קורא איתו ברית, שהוא לא ישמיד את משפחתו, כמו שהיו נוהגים המלכים של פעם, להשמיד את בית המלוכה הקודם. אז שוב, זה ברית דו צדדית, שניהם מתחייבים, אבל השני דברים שונים. טוב, כן, רציתם לשאול עוד שאלות, אז נסכם כמה דברים שכבר למדנו ושאנחנו רוצים לפתח אותם. דיברנו א', משמעות המילה ברית, כלומר היא התחייבות, שבועה, הסכם, הבטחה, חוזה, אבל עוד לא ביררנו מהצד הלשוני, מאיפה זה מתחיל, ואמרתם קצת אולי לשון ביטור, הזכרתם, רמזתם אולי, בהתחלפות אותיות, לא אמרתם מפורש התחלפות אותיות, אבל אולי מישהי פה רמזה, אבל רצינו להבין גם את המאפיין הזה של ביטור בהמה, ביטור בעל חיים, והמעבר שבין הבתרים, וכפי שאמרנו שמצאנו את זה רק בשני מקומות בודדים בתנ"ך, חשובים מאוד, כן, ברית בין הבתרים, אנחנו מזכירים הגברים יותר מהנשים, בתחנון של שני וחמישי, של והוא רחום, אז יש לנו שם תפילה זכור והבט לברית בין הבתרים. ונרחיב בזה עוד מעט. ודיברנו על עוד ברית, שעוד זה פשוט סימן, ובאמת, מתוך שדיברנו עכשיו כבר על לבן, וגם על אברהם ואבימלך, ועל הקשת, אז יש לנו פה שלושה סוגים של אותות, ולא בכולם כתוב באמת המילה אות, אבל הרמב"ן, כשהוא דיבר על אות הברית של הקשת, אז הוא הזכיר גם את אברהם ואבימלך, וגם את יעקב ולבן. ואני חושב שלא במקרה, התורה לא כתבה את המילה אות, לא אצל אברהם ואבימלך, ולא אצל יעקב ולבן. מדוע? אז קודם כל נסביר, מה האות אצל אברהם ואבימלך?
הכבשים.
הכבשים, נכון? אברהם, כשהם קורטים ברית, בואו נקרא ביחד קצת את פרק, את הברית בין אברהם ואבימלך, פרק א' בספר בראשית מפסוק כ"ב, והיא בעת ההיא, ואומר אבימלך ופיכול שר צבו אל אברהם למור, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה. ואתה, הישב עלי ואלוהים הנה, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי, ועם הארץ אשר גרת בה. אבימלך קצת מבולבל באותו זמן. לי ולניני ונכדי, דילג על הבן, קפץ לנין, פתאום נזכר בנכד. מה, מה אתם אומרות? כלומר, בלשון התנ״ך, המילה נין משמעותה בן. בן. נין הוא בן. גם מי שתסתכל במילון אבן שושן, זאת ההגדרה. נין, בלשון התנ״ך, בן. בלשון ימינו, בן הנכד. ואונקלוס כבר תרגם את המילה ניני, ברי. ברי זה בארמית בר מצווה, בן מצווה, כן? ברי זה בני. אז הוא לא התבלבל, הוא אמר טוב מאוד. בשביל החידוד שבדבר, הייתי פעם במסיבה, קידוש להולדת בת של יהודי, נגיד חבר שלי, רב שלי, שזה נינה שלו, הנינה הראשונה שלו אולי, הנינה. אז בא מישהו ואמר לו, אתה יודע, נין זה יותר מנכד. עובדה שכתוב בתורה, קודם נין ואחרי זה נכד. אז לא רצינו לקלקל לו את אבות, אז לא אמרנו שום דבר. אבל אחרי שהוא הלך, הרב הזה אמר לי, אתה יודע שזה לא נכון, כן? לא צריך להסביר לך שזה לא נכון, כן? אז אתם מורות, אז אני מסביר לכם שזה לא נכון. תמיד נין לפני נכד, וכאמור זה אפילו הגדרה של אבן שושן, זה לא שאני המצאתי, ולא אפילו רק ראשונים שכתבו, זה אפילו מופיע במילון. אז אם כן, אומר אבימלך לאברהם, אם תשקול לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי, ועם ארץ אשר גרת בה. טוב, ואומר אברהם, אנוכי ישבע, ופה אנחנו רואים גם את ה... פה בהתחלה מתחיל רק בשבועה, אחרי זה עוברים פה לברית, והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ואומר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגעת לי, וגם אנחנו לא שמעתי בלתי הם. ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבימלך, ויחתו שניהם ברית. טוב, אז אברהם אמר, אנוכי ישבע, לא כתוב הישבע אברהם, אחרי זה כתוב ויחתו שניהם ברית. אז יש באמת ראשונים שכתבו פה, היחס בין הברית לשבועה, קשה עלינו הדיבור בעניין. לא מספיק ברור. אבל כפי שאמרתי במדרש, חלק זה תראו בדפים, כתוב אין ברית אלא שבועה, אונקלוס תרגם אותו דבר. רוב הראשונים המפורסמים, רש"י, בן עזרא, רמב"ן, ספורנו, רד"ק, חזקוני, מפורש בהם המעבר בין ברית לשבועה הלוך וחזור. הבאתי פה בדפים מקורות רבים. אבל זה לא נגמר. ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדיהן. תמיד פעם שאל, הרב, מה זה המשמעות של זה? אמרת לו, שאלה מצוינת שאלת, כיוונת לשאלה של אבימלך. ואומר אבימלך אברהם, מה הן השבע כבשות האלה אשר הצבת לבדנה? גם אבימלך לא הכיר את הדבר הזה, לא הבין, מה המשמעות? ויאמר, אברהם, כן? כי את שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. אז כן, יש לנו פה לשון עדות, בדומה למה שמצאנו אצל?
לבן.
לבן. עד הגל הזה ועדה המצבה. עכשיו הרמב"ן, כאשר הוא מדבר על אות הקשת, שבברית בברית הקשת, שלא יהיה מבול, אומר שם הרמב"ן, ואם תבקש מה טעם בקשת להיות אות, הנה הוא כטעם עד הגל הזה ועדה המצבה. הרמב"ן אומר, אות הקשת, למה זה ד... כמו עד הגל הזה ועדה המצבה, יש משהו מיוחד באבן הזאת? לא. וכן כי את שבע הכבשות תיקח מידי, ואבו תהיה לי לידה. כי... מצוין. תודה. טוב, אם כן, אומר הרמב"ן, הקשת, כמו שבע כבשות ייקח מידי, כמו עד הגל הזה, כל דבר הנראה שהוא שם לפני שניים להזכירה מעניין נדור, יקרא אות. כל הסכמה, ברית. אז הרמב"ן פה אמר את המילה הסכמה, במקומות אחרים הוא כתב שבועה. עכשיו, מדוע באמת, לדעתכן, התורה לא השתמשה במילה ברית? מדוע התורה, תודה. מדוע לדעתכן התורה לא השתמשה במילה עוד אצל יעקב ולבן ואצל אברהם ואבימלך? מה ההבדל? אפילו שהרמב"ן קישר ביניהם, ואני לא חולק על הרמב"ן, חס ושלום. חס ושלום, אין אבא מינה כזאת שאני חולק על הרמב"ן. אבל הרמב"ן קישר ופקח את עינינו לראות שהתופעה חוזרת, המאפיין הזה חוזר. אבל בכל אופן, הלשון של התורה, גם אצל אברהם ואבימלך וגם אצל יעקב ולבן, עד. בעבור תהיה לי לעדה, עד הגל הזה ועדה המצבה. והיא לא השתמשה במילה אות. ואילו בקשת היא כן השתמשה במילה אות, ובעוד מקומות יש היא משתמשת במילה אות. מדוע לדעתכן יש את ההבדל בין המילה אות בקשת? מה מיוחד בקשת לעומת הברית בין אברהם ואבימלך? אז א' זה אות... יפה. אז א' זה מהקדוש ברוך הוא, אבל אם אנחנו מוצאים אות גם במקומות של בני אדם, אותי לעולם, נכון? על מה? על השבת. נכון, נכון מאוד. השבת נקראת אות, והתפילין נקראים אות, וברית מילה נקראת אות. יפה. ולכן זה מה שכתוב, שלכן בברית מילה האב בדרך כלל מניח תפילין, ובשבת לא מניחים תפילין, כיוון שיש את האות של השבת, ועל פי זה זה הורחב לחגים, ולפי חלק מהקהילות לחול המועד, ארץ ישראל רובם נהגו לא מניחים תפילין בחול המועד, האם חול המועד הוא גם כן כבר, יש בו אות בעצם השביתה מחלק מהמלאכות, או הישיבה בסוכה, בסוכות, או אכילת המצות, בפסח, כן. אז אם כן כאמור, הרמב"ן פקח את עינינו והראה לנו מכלול שהאות של הקשת דומה לעדות של הכבשות, לעדות של המצבה. אבל אני שואל, בכל אופן, התורה כתבה פה את המילה אות, ופה היא כתבה עדות, אלא ש...
בעדות יש דיבור, לא?
לא, אבן, שותקת. עצם זה שרואים את האבנים. אלא מה? זה זמני. כלומר, אבנים יכולות להישאר לעולם באותו מקום בהר הגלעד, אם לא יבואו בני אדם או להבדיל בעלי חיים, ויבעטו באבנים ויעיפו אותם מהמקום. שבע כבשות בטוח שהן לא חיות היום, אני בטוח, גם אני חושב שאברהם לקח, אבי מלך הוא נתן לו, הוא לקח, כן? אבל גם היה משאיר אותם, הם היו או מתות ברעב או במשהו אחר. לעומת זאת האות, אותי לעולם, עם ישראל שומר את השבת לעולם. עם ישראל מקיים את ברית המילה לעולם. הקדוש ברוך הוא מראה את הקשת מדי כמה שנים. כלומר, האות זה מבטא יותר סימן שהוא לעולם. לעומת זאת העדות היא עדות שיכולה להיות זמנית. אבל יש לנו מכנה משותף, אמר הרמב"ן, שגם ה... אבנים והכבשות שהיו שם, גם כן הם משמעות של אות, של סימן, שמזכיר לבעלי הברית את התחייבותם. טוב. אז הסברנו את המשמעות של עוד ברית. הסברנו את הברית במובן מה המשמעות, אבל לא הסברנו קצת מהשלוש מהעניין הראשוני, וכל זה קשור, כן?
יש עוד דבר אחד שלא אמרנו,
שאולי
אפשר,
ארון הברית. אז יש לנו ארון הברית ולוחות הברית וספר הברית.
ספר הברית קראנו. כן. בארון הברית מונחים לוחות הברית. מה? טוב. האזינו השמיים ודבר תשמע עצים רפי, הם יהיו עדים. הם לא הברית עצמה. הם העדים, הם רק יהיו עדים. יפה. אם לא הבריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יפה. אז אם כן, כמו, המילה הברית מופיעה בתנך, אמרנו, קרוב ל-300 פעם. טוב, אני רוצה להסביר את כל הדברים הללו, ואם אין לנו עוד זמן, כלומר, אחרי זה אנחנו נתפרס יותר אולי על... על עוד כמה בריתות מיוחדות. ברית בין הבתרים עוד לא הסברנו, וגם זה קשור. מה המשמעות ביתור הבהמה? איך אתם מבינות? למה מבטרים בהמה? אז כפי שאמרתי, רק פעמיים בתנך מצאתי דבר כזה, אבל בכל אופן, מה המשמעות? כפי שאמרנו, גם כן, גם המילה לכרות ברית וגם לבטר בהמה, זה בדיוק ההפך לכאורה. הברית היא מבטאת את הקשר, והיא חברתך ואשת בריתך, ויכרות יונתן ברית את דוד באהבתו אותו כנפשו. אז בסוף קורטים את הבהמה, מבטרים את הבהמה. מדוע? לקחו שתי בהמות, ולא שתי בהמות, שני דברים גשמיים, לא חיים, דוממים, יחברו אותם, ידביקו אותם, בשביל לבטא את הברית. את הקשר שבין הדברים. יפה. אז רש"י בירמיהו, בפרק ל"ד, כתב על ברית, על ביתור הבהמה. שם בואו נפתח אולי בפנים קצת את הפרק בירמיהו. שם מדובר על הברית של שילוח עבדים. זאת ההפטרה של פרשת משפטים, אבל ברוב השנים לא קוראים אותה, כיוון שברוב השנים הרגילות, הלא מעוברות, משפטים בדרך כלל מפטירים שקלים. ירמיהו פרק ל"ד, וגם בחלק מהשנים המעוברות, זה או שבת ראש חודש, או שבת מחר חודש, כך זאת ההפטרה שלא קוראים אותה הרבה. ושם יש לנו, כפי שאמרנו, הראשונים, רש"י כבר הביא בברית בין הבתרים, ועוד הרבה ראשונים, הביאו את מה שמופיע שם. ושם רש"י הסביר לנו את המשמעות של ביתור הבהמה, עוד מעט נגיד את לשונו, ונשאל גם מדוע רש"י הסביר את רק שם, ולא כתב לנו את זה כבר בברית בין הבתרים. אז שם אני קורא מפסוק ח', האמת צריך להסביר קצת יותר, מפסוק ו'. וידבר ירמיהו הנביא אל צדקיהו מלך יהודה את כל הדברים האלה בירושלים. וחיל מלך בבל נלחמים על ירושלים ועל כל ערי יהודה הנותרות, אל לכיש ולעזקה, כן הנשארו בערי יהודה וערי מבצר. אנחנו עכשיו בתשעת הימים. מדובר פה על אחד השלבים של המצור על ירושלים, קרוב מאוד לחורבן הבית. וירמיהו אומר להם לחזור בתשובה, לא לעבוד עבודה זרה ושאר הדברים. וגם הייתה עוד בעיה חברתית, דתית, קשה מאוד, שלא שלחו את העבדים. ירמיהו אומר להם לשלח את העבדים, והם לא מוכנים. וזה מה שמופיע עכשיו בפסוקים הבאים. הדבר אשר היה לירמיהו מאת אדוני, אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים, לקרוא להם דרור, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה החופשים, לבלתי עבוד בם ביהודי, אחי הוא איש. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשים, לבלתי עבוד במאוד, וישמעו וישלחו. איזה יופי. הם רואים שהמצור מתהדק סביבם, וירמיהו אומר להם, תשלחו את העבדים. אז אומרים, טוב, אנחנו מוכנים. וכרתו על זה ברית. כרתו ברית שהם מקיימים את המצווה הזאת. מה צריך לכרות ברית? כבר השם ציווה אותם, נכון, אבל עובדה שעד עכשיו לא קיימו. היה קשה, כוח עבודה זול, לא רוצים לוותר עליו. ופתאום, אבל משהו השתנה, פסוק י' א', וישובו אחרי חיל, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שלחו חופשים, וירבשו לעבדים לשפחות. למה החזירו אותם? מעיקר המייקה סבר, ובסוף מייקה סבר. קרתו ברית אפילו, ועכשיו עוד עוברים...
התחרטו.
התחרטו, למה? האויב התרחק, בדיוק. הייתה מחלוקת בין הדתיים לבין אנשי הביטחון. אנשי הביטחון אמרו, תשמעו, המצב הביטחוני מאוד קשה, חייבים לכרות ברית עם מצרים, הם יעזרו לנו, אנחנו נארגן פעולה רצינית יחד עם מצרים, מצרים יתקיפו את בבל בתנועת מלקחיים, גם יבואו דרך מדבר סיני ויתקיפו אותם ממזרח, וגם דרך הים באוניות יתקיפו אותם מצפון, ינחתו בחוף לבנון, סוריה, ומשם יתקיפו אותם, ותראו שזה יעזור. זה ימר אומר להם, תסיקו עם השטיות, תחזרו בתשובה. אמרו הדתיים, בואו נעשה. אמרו, גם מזה אל תנח ידיך. בואו ננסה. אלה עצקו בצד הביטחוני, הם אמרו, ירמיהו שכנע אותם, לשלח את העבדים. שלחו את העבדים, והבבלים נסוגו. אמרנו לכם! באו המאמינים ואמרו, אתם רואים? שלחנו את העבדים, הבבלים נסוגו. שטויות אתם מדברים. זה המצרים שבאו, הבבלים ראו את הכוח המצרי הגדול שעולה עליהם, אז הם נסוגו, אבל הם יחזרו. הם לא יחזרו, מה פתאום, המצרים חזקים. טוב, גברה ידם של הביטחוניסטים, ושכנעו את הדתיים, וישובו אחרי כן וישיבו את העבדים את השפחות, אשר שלחו חופשים, ויכבשו לעבדים לשפחות. והי דבר אדוני אל ירמיהו מעת אדוני למו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאו אותם ארץ מצרים בית עבדים לאמור. מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך 6 שנים ושלחתו חופשי מעמך ולא שמעו אבותיכם אליי ולא יטו את אוזנם. ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרור איש לרעו ותחתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו. בחצר בית המקדש קראתו את הברית לקיים את המצווה לשלח את העבדים ושלחו אותם. ותשוב ותחללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שלחתם חופשים לנפשם, ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. לכן כה אמר אדוני, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחי ואיש לרעהו, הנה אני קורא לכם דרור נום אדוני, אל החרב, אל הדבר, אל הרעב, ונתתי אתכם לזעבה לכל מלכות הארץ, ונתתי את האנשים העוברים את בריתי, אשר לא הקימו את דברי הברית אשר קרתו לפניי, העגל אשר קרתו לשניים ויעברו בין ביתריו, שרי יהודה ושרי ירושלים, הסריסים והכהנים וכל עם הארץ העוברים בין ביתרי העגל, ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, והייתה נבלתם למאכל לוף השמיים ולבהמת הארץ. אני מדלק פסוק, וצדקיהו המלך יהודה וצרה ותן ביד אויביהם ויד מבקשי נפשם וידחל מלך בבל העולים מעליכם. הנה נמצווה נאום אדוני והשיבותים אל העיר הזאת ונלחמו עליה ולחדוה ושרפוה ואש ותראי יהודה יתן שמה ממשב. אנחנו יודעים שזה מה שקרה. הבבלים נסוגו באופן זמני, הגיעו בכוחות מתוגברים וצרו על ירושלים והחיבו את בית המקדש. אומר פה רשי, מה משמעות ביטור הבהמה? ככה ייבטר מי שיעבור על הברית. אומר רשי, קרתו העגל לשניים ועברו בין תריו למרוד בו, רשי אומר שאחרי זה, בשביל לחזק את עצמם נגד הברית שקרתו לקיים את המצווה, אז הם עשו ברית עם קריטת העגל ועברו בין בתריו. אומר רשי, קרתו ברית חזקה וגמורה, קרתו העגל לשניים ועברו בין תריו למרוד במקום. והיא הייתה ברית חזקה וגמורה למור, ככה ייבטר ויחלק העובר עליה. איום. מי שיעבור על הברית, יחתכו אותו. וואו. אז אני מבין כמה זה חזק. למה רשי חיכה עד ירמיהו? למה רשי לא אמר בברית בין הבתרים? רשי בברית בין הבתרים אמר, דרך קורתי ברית לחלק בהמה ולעבור בין תריה, כמו שנאמר להלן, ירמיהו, עגל אשר כתוב לשניים, עברו בין בתריו. אז תסביר לי. את מי יוותרו בברית בין הבתרים? מי יתחייב בברית בין הבתרים? רק הקדוש ברוך הוא יתחייב. איפה זה בא לידי ביטוי שרק הקדוש ברוך הוא יתחייב? הלפיד. מה הלפיד? רק הלפיד עבר. מה זה הלפיד? אני לא יודע מה זה לפיד. לפיד זה... מה זה קשור הלפיד? אומר רשי, רשי כתב את זה. אחרי שרשי הסביר... שזה רומז לקורבנות, כן? רשי פרשת ברית בין הבתרים, פרק ט"ו פסוק י'. השם אומר לאברהם, תפתחו בפרק תתווה, ברית בין הבתרים, מפסוק זין. ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מרוכזים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, אדוני אלוהים, במה ידע כי ירשנה? ויאמר אליו, ככה לי עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש וטור וגוזל. פרק תתווה בספר בראשית, עכשיו אני פסוק י'. ויקח לו את כל אלה ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא ותר. אז רש"י על פסוק ת', פרק תתווה בספר בראשית, רש"י על פסוק ת' מביא רמזים לקורבנות, כן? עגלה משולשת שלושה עגלים, רמז לשלושה פרים, פרים הכיפורים, פר אלם דבר, עגלה ערופה, איזה מש... הרבה רמזים. אחרי זה נדבר למה רש"י צריך... אבל אחרי זה פסוק י' אומר רש"י, ויוותר אותם חילק כל אחד לשני חלקים. ואין המקרא יוצא מידי פשוטו. לפי שהיה קורא את אמו ברית, הבחורה שקודם, שאמרה ברית בין הבתרים, שימי לב יתב עכשיו לרשי, לפי שהיה קורא את אמו ברית, לשמור הבטחתו להוריש לבניו את הארץ. היה קורא את אמו ברית, לשמור הבטחתו להוריש לבניו. כדכתיב, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור וגומר. מה זה וגומר? ביום ההוא, פסוק י' ח', ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור, לזרחה נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. כן, מהי ברית בין הבתרים? לתת לנו את הארץ. ביום ההוא, אז רגע, אז רש"י, אני לא מבין אותו. הוא התחיל עם קורבנות, ואחרי זה הוא אומר, אין המקרה יוצא מדי פשוטו. אז רגע, אז למה אמרת לי קודם את הקורבנות, ועכשיו פתאום אתה אומר לי, אין המקרה יוצא מדי פשוטו? תסביר לי קודם את הפשט, אחרי זה תגיד לי רמזים. הרי אין המקרה יוצא מדי, אתה מדגיש, אין המקרה יוצא מדי פשוטו, אז תסביר לי, זה הדבר העיקרי, לא? מורכב, נכון מאוד. רש"י מלווה אותנו פסוק עם פסוק. בוא נשאל, נזכר עוד פעם. מה רש"י אמר? דרך קורתי ברית, לא קראתי את הרד של סוף, עצרתי מבי גומר, ודרך קורתי ברית לחלק במה ולעבורנו בתרע, כמה שנאמר להלן, העוברים בין ביטרי העגל. כן, זה שם, ירמיהו, למדה לדיוטט, נבחית יוצאת. העגל אשר כתול שם ועבור בין ביתרע, ואשר מצטט במקומות אחרים. אז קודם כל, מי התחייב ועל מה? קדוש ברוך הוא. ורש"י אומר את זה בפירוש. נמשיך רש"י. אפקן, תנור, עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים, הוא שלוחו של שכינה שהוא אש. השם אלוקיך אש אוכלה, פרשת ויתחנן. אז לפיד אש, שלוחו של מקום. השם עבר בין הבתרים כביכול, לבטא את זה שהוא מתחייב. אברהם אבינו עבר? לא. למה הוא לא עבר? כיוון שהוא לא התחייב. בסדר, אבל הוא לא התחייב על שום דבר, אז לכן הוא לא עבר. ואנחנו נראה, רש"י בפרשת ניצבים הרחיב את המושג הזה של ביטור בהמה ומעבר בין בתריה למשהו הרבה 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 יותר רחב. על תחילת פרשת ניצבים, לא עוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, ניצבים, ספר דברים, פרק כ"ט, תחילת הפרשה, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, תפיכם, נשיכם, וגרך אשר בקרב מחניך, מי חוטב עציך, עד שואב ממך. לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך קורת עמך היום. אומר רש"י לעוברך, פסוק י"א, להיותך עובר בברית. עוד פעם חוזר, לעוברך בברית, אומר, ולא ייתכן לפרש הסבר אחר. דרך העברה, כך היו קורתי בריתות עושים, מחיצה מכאן, ומחיצה מכאן ועוברים בינתיים, כמו שנאמר, העגל אשר קרתו לשניים ויעברו בין בתריו. זה כבר לא רק ביטור בהמה, מחיצה ומחיצה. מה המשמעות של המחיצה? ומה המשמעות של המעבר בין המחיצות? אז אם דיברנו קודם על ביטור הבהמה, אמרנו, אני מסכם, רש"י פה אומר את זה על לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. לכן זה לשון לעבור בברית. תוסיף את המושג.
על איזה ברית מדובר פה? פה זה מדבר על הברית של
ערבות מואב. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. משה רבנו לפני מותו קורא ברית עם עם ישראל. זה הסיום של מה שמופיע לפני כן קצת בפרשת כי תבוא. כן? שם נאמר, פסוק פרק כ"ח פסוק ס"ט, אלה דברי הברית אשר ציווה אדוני את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר כרת איתם בחורב. אז יש פה לשון לעבור בברית. אומר רש"י, עכשיו האם שם עברו בין מחיצות? אני לא בטוח ששם עברו בין מחיצות, אבל זה הלשון לפחות, כמו שהלשון היא לכרות ברית, והכל קשור, אני אסביר. אז קודם כל, אני חוזר לברית בין הבתרים. רש"י בירמיהו אמר, ככה יעשה, כן? ככה ייבטר ויחלק מי שעבור על הברית. אמרנו, למה רש"י לא הסביר את זה בברית בין הבתרים? בגלל שזה לא שייך שם. כיוון שרק השם מתחייב, כמו שאמרתם נכון. מאיפה אנחנו יודעים שהשם מתחייב? השם הוא שעבר, כביכול עבר, כן? תנור השם לפיד אש, לוחו של שכינה שהוא אש, עבר. מדוע המעבר בין הבתרים, או כפי שרש"י הרחיב בניצבים, בין מחיצות, מבטא את ההתחייבות, לעבור בברית, לעוברך בברית? מה המשמעות של לעבור בין מחיצות? מה זה? מה? זה לא חיבור. לא חיבור. לא, זה גם לא מה יקרה. אם זה בהמה, אמרנו, עוד פעם. אם זה בהמה, ככה יקרה, יחתכו אותו, אמרנו, את הקדוש ברוך הוא לא חותכים, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, הוא גם לא יעבור על השבועה. מה שהוא יתחייב הוא יקיים, לא אדם הוא להינחם. אז לכן רש"י לא הסביר את זה בברית בין הבתרים. ובאמת רבנו בחיי הביא את הפירוש הזה של רש"י מרמיהו, והוא אומר, וברית כזאת אינה שייכת בשכינה, אלא פה זה במשמעות אחרת. אפשר להגיד על פי רש"י, דרך קורתי ברית, אז השם עשה כדרך שבני אדם עושים, אבל גם אפשר להסביר את הדברים אחרים שאולי תגידו לי בהמשך. אבל אני רוצה עכשיו על מה שרש"י הרחיב וניצבים. מה המשמעות? כל הפירושים שהסבירו, נסביר עוד, של ביטור, לא מסבירים את המעבר. ובמיוחד אומר, ברגע שרש"י אמר מעבר בין מחיצות, כבר לא קשור, זה לא בעל חיים שחתכו אותו, אז כבר אין פה איום. מה?
אולי זה מקשרים בחיים?
לא, לא מקשרים. אם רק צד אחד עובר אפילו. אי אפשר לעבור ימינה, אי אפשר לעבור שמאלה. אני מוגבל. יש מצידי מחיצות, כמו גדר מזה וגדר מזה. אי אפשר. עד עכשיו, לפני שקראתי ברית, יכולתי, לפני שנסעתי את האישה הכי טובה בעולם, שהיא הבת שלה, יכולתי להתחתן עם כל אחת פנויה אחרת. ברגע שקראתי ברית עם הבת שלה, שהיא האישה הכי טובה בעולם, אז זהו, אז קראתי ברית, אני כבר אחרי חיים מודבנו גרשום כבר 1,000 שנה, אני לא נושא אף אישה אחרת, זהו. יש לי אישה אחת, ברוך השם. איזה כיף לי. אם כן, אני מוגבל עכשיו, נכון? לפני זה יכולתי לקחת את כל הנשים הפנויות בעולם, לא, רק היהודיות. גם כמה אלפים, ברוך השם, כמה מיליונים. זהו, הגבלתי את עצמי. כל אחד, כשהוא קורא ברית, הוא מגביל את עצמו. הוא עובר בין מחיצות לבטא את זה שהוא מוגבל, מעכשיו הוא מוגבל. אתם יודעים איזה לשון חריפה יש ברש"י? השם הוא כל יכול. אבל ברש"י כתוב שיש משהו שהשם לא יכול. אתם יודעים מה הוא לא יכול? הוא לא יכול לעזוב את עם ישראל. נכון, בגלל הברית. כתוב ברש"י פה, בפרשת ניצבים, כתוב כך. ורש"י אחרי שהוא כבר הסביר בפשט כמה דברים, אז הוא חוזר אחורה. הוא מדרש אגדה, למה נסמכה פרשת ניצבים וכו'. לפני כן, רגע. והוא יהיה לך לאלוקים, פסוק י"ב. לפי שדיבר לך ונשבע לאבותיך שלא להחליף את זרם באומה אחרת, לכך הוא אוסר אתכם בשבועות הללו שלא תקניתוהו, אחר שהוא אינו יכול להיבדל מכם. השם לא יכול לעזוב את עם ישראל. למה הוא לא יכול? הוא כל יכול. כן, אבל הוא בחר בחוכמתו האינסופית להגביל את עצמו. הוא עבר בין הגזרים, זהו, תנור השם ולפיד אש, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, אין איומים על הקדוש ברוך הוא, זה רש"י לא הסביר, אין איומים. אלה הסברים אחרים שעוד מעט אתם תגידו. אבל השם מגביל את עצמו, כן, עכשיו הוא לא יכול. כתוב ברש"י, אני לא יודע, כתוב ברש"י, אינו יכול. יש עוד מדרש שכתוב שהשם לא יכול, גם על משהו אחר. אינו יכול לעזוב את התורה, את התורה, כן? כל מקום תעשו לי כיתון אחד, שכן, משל למלך. אז ככה, התורה שנתת לכם, אני לא יכול לעזוב אותה. נתתי לכם, היא שלכם, אבל אני לא יכול לעזוב אותה, אני אוהב את התורה. אז תלמדו אותו, כן. כן, נכון מאוד. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזוב אותנו. אחרי שהוא התחייב לנו, הוא לא יכול. לפני שהוא בחר באברהם אבינו, הוא יכול היה. אבל ברגע, כמו שאני אומר, להבדיל, לפלפי הבדלות, אחרי שאני בחרתי באשתי, זהו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, זהו. לא יכול. נכון. שם זה לבטא את מצידנו. מצידנו, אבל גם כן, מה שאמר, כן, לא יוכל לשלך. כן? נכון מאוד, נכון מאוד, ויש פה הדדיות. אנחנו מגלים את השם בעולם, והשם אוהב אותנו כל הזמן. בדרך זה אולי נעבור קצת לברית המילה. אז רגע, עכשיו אני אחזור, גם העליתי קודם איזו שאלה תוך כדי הדיון על ברית בין הבתרים. שאלנו, למה רש"י הקדים את הרמזים של הקורבנות לפשט? רש"י אומר, אין מקרה יוצא מדי פשוטו. ואני אפילו רוצה להגיד לכם שהרמזים הם קשים, בגלל שעגלה משולשת, עגלה זו עגלה, פרה, נקבה, קטנה, נכון? עגלה זה לא פר, פר זה זכר, בוגר, נכון? ורש"י אומר, זה רמז לפר יום הכיפורים, פר אלם דבר, הרמז הוא קשה קצת. אז מה רש"י צריך להגיד לי רמז קשה? אם עוד רגע הוא מסביר לי פשט. פשוט, טוב, עם הוכחה מירמיהו. אז למה להגיד רמז קשה עוד לפני הפשט? נהלה, אחרי שאתה אומר לי פשט, תגיד לי עוד כמה רמזים. אבל להתחיל עם רמז וקשה, וזה לא רק בעגלה משולשת, גם בעין משולש. רש"י בעין משולש מביא... ובעז משולשת, עז זהו נקבה, כן, משולשת, אני יודע שזה נקבה, כתוב עיל משולש, משולש זה זכר, עגלה משולשת, זה נקבה, נכון סבתא? המורה ללשון. כולם יודעים שמשולשת זה נקבה ומשולש זה זכר, כולם יודעים, כן? אז עז, לא, למה אני אומר? בגלל שעז חושבים שיש עז ועיזה, לכן נדגשתי. אנשים חושבים, עז זה הזכר ועיזה זה הנקבה, לא, לא, תאיש זה הזכר, שעיר עיזים. שעיר עיזים, זה הזכר, כן? שעיר עיזים, אחד לחטאת. אחד זה זכר. אם היה נקבה, היה כתוב אחת. אז אם כן, אומר רש"י, עז משולשת, עז משולשת, רמז לשעיר הנעשה בפנים. שעיר זה זכר, ועז זה נקבה. שעירי מוספים של מועד, גם זכר. שעיר חטאת יחיד, דווקא פה יצריך לשעירת. בקיצור, רש"י הביא רמזים קשים. מה רש"י ראה להביא רמזים קשים? עוד לפני הפשט שהוא מעיד, אין מקרה יוצא מדי פשוטו. אלא? מה את אומרת? מה היה אצל ירמיהו? בברית של ירמיהו, העגל אשר כרתו לשניים ועברו בין בית הרב, כמה בעלי חיים ביטרו שם?
אחד.
אז מה דרך קורתי ברית? לקחת בהמה אחת, לוותר אותה ולעבור בין ביתריה. למה השם ציווה לקחת פה 9 בהמות משלושה סוגים שונים? הרי בשביל לבטא את המעבר, את ביטור הבהמה והמעבר בין הבתרים, מספיקה הייתה בהמה אחת. למה השם ציווה 9? על כוחנו שזה בא לרמוז לעוד דברים. עכשיו, אבל למה רש"י הקדים את הרמז לפשט? בגלל שבפסוק רש"י הולך איתנו יד ביד על הפסוק. ויאמר אליו, פסוק ט', כחל עגלה משולשת ועז משולשת ועין משולש ותור וגוזל. מה כתוב פה בינתיים? את בעלי החיים. אני לא יודע מה. אחרי זה כתוב, ויקח לו את כל אלה, ויבטא אותם. ויבטא אותם, אתה? הייתי בטוח שזה קורבן, שמעלה אותם קורבן על המזבח. והיה על אברהם את כל הבהמות הללו על המזבח, לעולה. לא, לא כתוב. כתוב רק ויבטר אותם. אז אומר רש"י, רגע, רגע, ויבטר. מה שאמרתי לך קודם זה רק רמז. וכתבתי לך רמז, כתבתי לך בפירוש. שלושה עגלים, רמז לשלושה פרים. עז משולשת, רמז לשעיר. עיל משולש, השם ודאי כבר לא כתב אותם רמז, כבר אחרי שאומר פעמיים מבין שאנחנו מבינים לבד. אבל עכשיו כשכתוב ויוותר אותם, אופה, אין המקרה יוצא מדי פשוטו. אם זה היה קורבן, אז היה כתוב היה על אותם, על המזבח. אז רש"י הקדים את הרמז, אפילו שהוא רחוק, כיוון שבשביל הפשט היה מספיק. בעל חיים אחד, בהמה אחת, כמו שהוא הביא ראיה מירמיהו, העגל אשר כרתו לשניים, עגל אחד. אבל אם יש פה 9, על כוחנו שהפשט זוקק את הרמז. הפשט זוקק את הרמז, בגלל שמצד הפשט היה מספיק עגל אחד, או עיל אחד. טוב, ועוד הרבה דברים שיש פה בהמשך. אם למשל, רש"י אחרי, הסביר, כן, סליחה. ברמז, ברמז, אני מסכים ברמז, כן, ברמז, נכון. ו... כן, כן. אז שנייה, שנייה, שנייה. אז לפני שאנחנו נעבור לעקדה, רק שנייה, בסדר? עוד רגע. אני רוצה לנסות לסכם פה את הדברים, ואז נעבור לעקדה. רש"י אחרי זה גם אומר, שתנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה, אומר רש"י, תנור עשן, רמז לו שיפלו המלכויות בגיהינום. מה? גיהינום. קודם זה היה שלוחו של שכינה, שהוא יש פתאום גיהינום. אלא מה? שוב, יש פה קושי בפשט. מי שלוחו של שכינה? מי שלוחו של שכינה?
לפידש.
לפידש. מה עם התנור השן? למה עברו גם תנור השן וגם לפידש? אז על פי הפשט, לפידש אמר רש"י, אין מקרה יוצא מידי פשוטו. לפידש הוא שלוחו של שכינה, אבל רגע, אבל גם תנור השן. אז תנור השן צריך הסבר. אז מה זה תנור השן? הנה היום בא, לוהט כתנור, כן? כן. וממילא, אם אנחנו מדברים על דרך קורתי ברית, לחלק בהמה ולעבור בין מטריה, אז למה יש פה ציפורים שלא מבטרים אותם? על כוחנו שזה זוקק עוד רמז. אז זה רמז לעם ישראל, שעם ישראל לא נבטר, ואומות העולם, הם. אז לכן אמרתי, נראה שם רמז אחד לקורבנות, ואחרי זה עובר מהקורבנות לאומות העולם, בגלל שברגע שאנחנו מגיעים לציפור לא בתר, אז רגע, אז מה? אז שמה מביאים, הם לא מבטרים אותם. אלא על כוחנו שמלבד הפשט, יש פה עוד הרבה מאוד רמזים. טוב, אז אני רוצה לסכם, ולפני שאנחנו עוברים לעוד נקודה. התנור אומר רש"י, רומז לגיהינום. למה? שאומות העולם יפלו בגיהינום. על פי פסוקים בסוף מלאכי, כן? מלאכי, אמרנו, בסוף מלאכי, שם מופיע, כי הנה היום בא בוער כתנור. כן? אז זה תנור עשן, ולפיד אש, תנור עשן. התנור זה רומז לגיהינום. טוב, עכשיו אני רוצה לסכם. מה המשמעות של לכרות ברית? אז אמרנו, למה הביטוי לכרות? באמת, הכתב הקבלה, בפרשת ברית בין הבתרים, שם שואל את השאלה הזאת, זה מופיע בדפים שתקבלו עוד מעט. הוא כותב, אמנם פרסים, לשון קריטה המחובר עם ברית לדעת המפרשים הוא קשה ההיתוך, כלומר קשה ההבנה. איך יונח קריטת והבדלת דבר המתאחד לשני חלקים להורות על דבקות ואהבת הצדדים? יותר היה ראוי לכמו זה, דבקות והתאחדות, שני דברים נפרדים. ואז הוא מסביר שכאמור לבטא את זה שאנחנו קראתנו את עצמנו מהאפשרות לעשות כל מה שעלה בדעתנו עד היום, ואנחנו עכשיו מחויבים, כי אני קראת לשונו, מה ששני צדדים בוחרים להם איזה דבר שיהיו שני מחויבים בו, בפרטות, הן קיום או שלילה. חוץ מהחיובים שכל אדם מחויב לחברו מצד המוסר והחברה המדינית, הנה החיוב ההוא יקרא ברית, השם שנתברר בייחוד להיות משותף בין הצדדים, פה הוא כבר נכנס למילה ברית שנסביר עוד רגע, והוא הנושא, ופועל הברירה של אותו חיוב יקרא קריטה, דהיינו קריטה דבר פלוני וחיתוכו משאר דברי רשות שבין בני אדם, שכולם הם רשות, וזה לבדו נחרט מהם, ונעשה חיוב. והוא עניין כל קריטות ברית שבמקרא. כי החיוב ההסכמי המוברע בין הצדדים יקרא ברית, וההגבלה לעשות הדבר ההוא מחויב יקרא קריטה. והצדדים העושים את זה יקראו קורתי ברית. אז אם כן, לכרות ברית זה לכרות את עצמנו מהאפשרות לעשות ככל העולה על רוחנו, ברגע שהתחייבנו במשהו שאנחנו מחויבים לו, ולכן גם עוברים, זה הביטוי של לעבור בברית, בין מחיצות שרש"י הרחיב את זה מביטור בימה ומעבר בין מטריה למעבר בין מחיצות, לבטא את המחויבות שלנו שאין דרך לנטות ימין ושמאל. הביטור של הבימה אמר לנו רש"י בירמיהו שזה האיום. וכאמור פה בברית בין הבתרים הוא לא שייך ולכן רש"י לא כתב את זה, אבל פה כן היה את זה. ולכן המפרשים חיפשו משהו שאולי יבטא גם ביחס לקדוש ברוך הוא. המעבר בין הבתרים זה רש"י הרחיב ל... מעבר בין מחיצות, ההגבלה שהיא בדיוק העניין של הקריטה. יש למישהי רעיון איזה הסברים נוספים ניתן להסביר במשמעות ביטור בהמה מלבד האיום שכבר הזכרנו שכתב רש"י בירמיהו? אולי מישהי קודם אמרה משהו ו...
ברית, שהמילה ברית,
עכשיו אמרנו גם שהמילה ברית, לא הסברנו את זה. אז אמרנו שברית, יכול להיות שזה בהיפוך אותיות, בתר מברית, ויש מי שכתב כך באמת. אני אקרא לכם את לשון אבן עזרא, היא קצת קשה, ולכן לא רציתי להתחיל עם זה. אבן עזרא בבראשית כתב כך, ברית, הסכמה ודבר שבחרו שניים, מגזרת ברו לכם איש. שזוכרת איפה הפסוק הזה, ברו לכם איש, גוליית אומר לעם ישראל, מה זה ברו לכם איש? בחרו, תבחרו, יפה. אז אם כן, דבר שבחרו, אז, וכאמור, הכתב הקבלה הרחיב בזה, בחרו משהו מסוים, שעליו מתחייבים, או צד אחד מתחייב, או שניהם. והמילה בסמוך ובמוכרת שווה. מה זה בסמוך ובמוכרת? יפה, בלשון ימינו נשמח ונפרד, המורה ללשון. כן, מוכרת זה נפרד. כמו שאמרנו, לכרות זה להפריד. אז בלשון הקדמונים הם לא קראו לזה נשמח ונפרד, הם קראו לזה סמוך, במקום נשמח, כמו בימינו, ומוכרת כמו נפרד. אז המילה ברית, גם אם אנחנו אומרים ברית, זהו. הייתי בברית. מה פירוש איזה ברית הייתי? מה אם אני אומר שהייתי בברית? ברית מילה, נכון? אבל זה מילה, ברית. או מילה ברית, גם פה, הברית, מקף, זה כבר, לא בפני עצמה, היא לא נסמכת פה. אבל ברית בין אתרים, או ברית המילה, או ברית הקשת, או ברית השבת, אז זה בנסמך. אותה מילה גם בנסמך, גם בנפרד. רוב המילים בעברית הם לא ככה, כן? בית, בית הספר, בית המדרש, בית הכנסת, נכון? רוב המילים משתנות. ומביא בן עזרא ראיה, מעוד מילה, דוגמה מעוד מילה, וכן המילה שבית. שבית יעקב בתהילים, וקראנו לא מזמן פרשת חוקת, ובנותיו בשבית על מואב. אז אם כן, המילה שבית, ובשניהם זה גם אותה תבנית. השורש הוא שווה, כן? משבי, שווה. אז יש לנו שבית. ובאמת, אבן עזרא פה מביא אחרי זה עוד דבר. ויש אומרים כי ברית גבול קרות. אז זה משפט קצת סתום. ברית גבול קרות. מה זה ברית גבול קרות? אז יש שהסבירו באבן עזרא ברית, לשון בתר בחילוף אותיות. יש מי שהסביר כך. יש מי שהסביר שברית זה, זה שורש בית רשי. כן, ו...
חוצה.
אז יש גם, אז בר זה חוצה, אבל יש לנו, אם, היה, אם אני אכתוב פה א' במקום ה', מישהו מכיר את החוץ מבראשית ברא אלוקים, משמעות אחרת לגמרי? זה לשון הבראה, אבל זה לשון בריאות אולי. עצים, יפה מאוד. יש לנו בישעיה, ביהושע, סליחה, ביהושע, כן, פרק י"ז, כשבאו בני מנשה, ואמרו ליהושע, תשמע, יהושע, החלק שלנו ממש קטן, זה לא, זה לא ככה, אנחנו עם רב, וכן, פרק י"ז, פסוק י"ד. וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב, עד אשר עד כה, ברכני אדוני. והוא אמר להם, יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה, וברתה לך שם, בארץ הפריזי והרפאים, כי אצלך הרפאים. ואמרו בני יוסף, לא ימצא הנוער, ורכב ברזל בכל הקנים שבעמק, בארץ העמק, לשבת שענו ונותיה שם. והם משוע אל בית יוסף, לפרנו של אמו, עם רב אתה, וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד, כי הר יהיה לך, כי ירו, וברתו, והיו לך תוצאותיו. כן, אז אבן עזרא לא הביא את הפסוק מיהושע, הביא מיחזקאל שם גם כן, וברא אותם בחרבותם. אם כן, שוב זה עניין של
קריטה.
ברית, גבול, קרות. ברית, רד"ק, שגם היה דקדקן גדול, כתב גם ספר השורשים, מלבד הפירוש לתנ"ך, יש ספר השורשים, מכלול. אז הוא כותב, ברית, יש אומרים, כי התו מומרת בהי, והוא מין וברא אותן בחרבותם, הוא הביא את מיחזקאל, ואף על פי שכתוב באלף, עניינו קריטה. אז שוב, גם המילה ברית, משמעותה בעצם קריטה, לכרות ברית זה לכרות קריטה, ושוב העניין הוא ההתחייבות, הקריטה שלנו מהאפשרות להיות פתוחים לכל העולם. לא, אנחנו קראתנו ברית עם השם, אז אנחנו לא נמיר אותו באף אחד, לא נעבוד עבודה זרה, לא נחלל שבת. קראתנו ברית עם השם, קראתנו ברית מיוחדת על השבת, קראתנו ברית על כל התורה, קראתנו ברית על שילוח עבדים. אנחנו מוגבלים, והשם גם יגביל את עצמו, הוא לא יכול לעזוב אותנו. טוב, נשארו לנו עוד שתי דקות. מה ביקשת בעקדה? בעקדה יש שבועה, ושם לא מופיעה המילה ברית, אבל אמרנו שברית ושבועה מקבילות, ועל זה יש משהו מרתק, שרש"י בשלושה מקומות בספר שמות, מתייחס לברית ולשבועה שהשם קראת עם האבות, אחד בתחילת פרשת וערה, אחד בסוף פרשת בו, ואחד בפרשת כתיסה. ורש"י ביחס לאברהם אבינו כל פעם כותב משהו אחר. בתחילת פרשת וערה הוא מזכיר את ברית המילה, בסוף פרשת בו הוא מזכיר את ברית בין הבתרים, ובסוף פרשת כתיסה, לא, פרשת כתיסה, הוא מזכיר את השבועה, את בעקדה, את השבועה בעקדה. ונשאלת השאלה, מה ראה רש"י לשנות בכל מקום, למה הוא לא פרש אותו, אותו פירוש? אלא שמי שיתבונן היטב יראה שבכל מקום יש הדגשה מיוחדת שמתאימה למה שרשי כתב בפירוש. וכיוון שהזכרת את העקדה ולא עסקנו בזה הרבה, כיוון ששם לא מופיע מילה ברית, אז רק תסתכלו רגע, כל אחד תפתח בינתיים, גם פרשת העקדה בסוף פרק כ"ב, בספר בראשית, פסוק י' ד' בערך, וגם בפרשת כתיסא בפרק ל' ב', ותראו כמה באמת, אני אראה רק את זה, לא נפרט את זה, כמה רשי דגדג בכל דבר, ומדוע הוא הסביר את פרק למד ב' כתיסא, למה הוא אמר שזכור אשר, זכור לאברהם יצחק וליעקב אשר נשבעת עליהם בר ודבר עליהם בית זרעכם, הוא אמר שזה דווקא מתייחס לעקדה. כאמור, אף על פי שקודם הוא הסביר על ברית הנדרים וברית המילה. פרק למד ב' פסוק י' ב' י' ג' כן, תפילת משה אחרי חטא העגל. מישהו ראה מדוע רש"י הסביר דווקא ביחס לעקדה? נכון, אבל זה כבר בברית בין הבתרים. נכון, אבל כבר בברית בין הבתרים יש לנו את זה, בברית המילה, שלא הרחבנו, לא דיברנו על ברית המילה. אצל הגברים שאלו יותר על ברית המילה, אז דיברנו יותר על ברית המילה. כן. מה עם השבועה? א', קודם כל, אם אנחנו, אף על פי שיש לנו, אמרנו שברית התוקף שלה הוא כמו שבועה, אבל בכל אופן פה כתוב אשר נשבעת, וזה הלשון של העקדה, אבל יש פה עוד משהו, שימו לב, בעקדה כתוב, בי נשבעתי, לא רק נשבעתי, בי נשבעתי, ופה מה הלשון? שנשבעת להם בח. עכשיו יש פה, ותדבר עליהם הרבה את זרעכם, נכון מאוד, הרבה את זרעך, ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. כן, הרבה את זרעכם, ככוכבי השמיים. אז יש לנו פה הרבה, גם הריבוי, וגם אשר שבועה, וגם אשר נשבעת להם בך. אז לכן רש"י פה הסביר דווקא את העקדה, ולא את ברית בין הבתרים וברית המילה, שרש"י כך הסביר בתחילת וירא ובסוף בו. טוב, אנחנו צריכים לסיים, נכון? 12:10. אז אם כן, דיברנו קצת על הברית באופן כללי, והמאפיינים והלשונות העיקריים. הסברנו את משמעות ביטור הבמה, ויש בזה משמעות נוספות שלא הגענו אליהן. הסברנו את המשמעות הלשונית גם של ברית, המעבר בין הבתרים וההרחבה של העניין הזה, וההדגשה שהשם אוהב אותנו ולא יכול לעזוב אותנו, ככה כתוב ברש"י, לא יכול. הכל השם יכול, דבר אחד הוא לא יכול. ברש"י של התורה, אני חושב דבר, פעם אחת כתוב דבר כזה. דבר אחד השם לא יכול, לעזוב אותנו. וכל ילד קטן, את זה אני לפחות משהו לדבר על ברית המילה, ברית המילה מדברים הרבה, אנחנו לא נעריך בזה, אין לנו זמן. אצל הגברים שאלו יותר, שאלו את ברית המילה, אז דיברנו שם הרבה יותר בעריכות. רש"י אומר, ברית של אהבה וברית הארץ להורישה לך על ידי מצווה זו. בברית המילה, השם התחייב לאהוב אותנו ולתת לנו את הארץ, ואנחנו התחייבנו לעשות את המילה. כל תינוק מגיל 8 ימים, כבר השם אומר לו, אני אוהב אותך. גם כשהוא נולד השם אוהב אותו, אבל במיוחד עכשיו, אחרי שכבר, שנזכה לראות את אהבת השם עלינו באופן גלוי, בגאולה השלמה, בבניין המקדש, במהרה בימינו אמן. מומלץ לקחת את הדפים, לחזור על חלק מהדברים שלמדנו דרך הדפים, להשלים דברים שלא למדנו דרך הדפים. בסוף יש פה הפניה לעוד 10 מאמרים שנכתבו בעניין.